שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד עיון מעמיק. והפעם יש לנו מסע חקר שמתחיל בפרטים הכי קטנים ולפעמים גם הכי מתסכלים של היום ים.
ממש ככה.
וזה מסתיים בשאלות הכי גדולות על טבע האדם והפוטנציאל שלנו. אז בואו נפרק את זה רגע. מה הקשר בין הפסקת חשמל פתאומית באמצע חתונה, תנור שאפו בו בשר, והשאלה הפסיכולוגית העמוקה ביותר על השאיפות שלנו?
שזה שילוב באמת מטורף כשחושבים על זה.
לגמרי. היום אנחנו צוללים לתוך קובץ מרתק של רעיונות, פסקי הלכה וסיפורים מתוך סיכומם של הרב הלוי לפרשות ויקהל ופקודי. יש כאן ממש אוצר של ידע, והמטרה שלנו בעיון הזה היא לחלץ מתוכו את התובנות הכי חדות.
בהחלט. ומה שמרתק כאן, תראה, זה המנעד העצום של המקורות שלפנינו, כי הטקסט הזה לא נשאר רק במגדל השן התיאורטי.
הוא מאוד פרקטי.
בדיוק. הוא גם לא רק איזה מדריך טכני יבש. הוא נע על ציר שמתחיל בהתנגשויות מאוד פרקטיות של חושן משפט ואורח חיים, סיטואציות שכולנו מכירים היטב.
שזה החיים עצמם.
כן, ומשם הוא מגיע עד במחוזות של פילוסופיה של המוסר, האוניברסליות של תפילה, ואיך, וזה אולי הכי מעניין, איך בני אדם מעצבים את תקרת הזכוכית של עצמם. המשימה שלנו היא בעצם להבין את ההיגיון האנושי, המשפטי והרוחני ששוזר את כל החלקים האלה ביחד.
אז בואי נקפוץ ישר פנימה אל החיים עצמם. יש פה תרחיש שקל מאוד לדמיין את רמת הלחץ שהוא מייצר.
או, אני כבר יודעת על איזה תרחיש אתה מדבר.
כן, זוג צעיר, שוחר אולם אירועים, חודשים של תכנונים, הכל מוכן, האורחים יושבים, המנות הראשונות בדרך, ופתאום בום, הפסקת חשמל מוחלטת.
סיוט של כל זוג.
סיוט זו מילה עדינה. החתונה מתנהלת בחושך, אין מוזיקה, אין תאורה, אי אפשר להפעיל את המזגנים. עכשיו מתחילה דרמה משפטית וכלכלית. בעל האולם מבחינתו סיפק את המקום והאוכל, אז הוא דורש תשלום מלא.
והזוג מן הסתם מסרב.
ברור, הזוג מצידו מרוב עוגמת נפש מרגיש שהאירוע נהרס לחלוטין ומסרב לשלם אפילו שקל אחד. עכשיו, זה מצב קלאסי שבו כל צד מתבצר בעמדה קיצונית. אבל הטקסט מציג פתרון ששופך מים קרים על המדורה הזו.
נכון, וזה ממחיש בצורה נפלאה איך המערכת ההלכתית ניגשת למצבי קיצון אנושיים. הפסיקה שמובאת כאן מתבססת על השולחן ערוך, והיא עושה הקבלה לדין עתיק יותר.
איזה דין?
אדם ששוחר בית, ובאמצע תקופת הסחירות הבית פשוט קורס. עכשיו, הנטייה האנושית הטבעית במריבות היא תמיד לחפש פתרון של הכל או כלום.
המנצח נוקח הכל והמפסיד נשאר בלי כלום.
בדיוק. אבל ההיגיון המשפטי כאן מחפש את נקודת שיווי המשקל. הפתרון המוצע הוא שאם הזוג טרם שילם, הם ממש לא פטורים לגמרי מתשלום.
אה, באמת?
כן.
למרות החושך?
כן, אלא הם יצטרכו לשלם על מה שמוגדר כחלק ההנאה.
כלומר, לפרק את האירוע לגורמים ולהעריך מה כן יתקבל. מה בכל זאת עבד?
ממש ככה. זה תשלום יחסי עבור מה שכן צופק. האורחים אכלו את המנות, צרכו שתייה, השתמשו במרחב הפיזי, גם אם הוא היה חשוך, על זה צריך לשלם.
זה הגיוני בסך הכל.
זה לא תשלום מלא, כי ברור שהחוויה נפלאה משמעותית, אבל זה גם לא אפס. אם נחבר את זה לתמונה הגדולה, תראה שיש פה מבט מאוד מפוכח על מקרים של כוח עליון. במקום להכתיר קורבן מוחלט והשם מוחלט, המערכת מאלצת את שני הצדדים להכיר בכך שהמציאות מורכבת.
היא מונה תחושה של עושק מוחלט מאחד הצדדים.
נכון, זה פשוט מחזיר אנשים לפרופורציות.
פתרון שבאמת מוריד את הלהבות, ויש עוד דוגמה יומיומית בטקסט שנוגעת לכסף, אבל הפעם בקנה מידה קצת יותר קטן.
בתוך הבית.
כן, בתוך הבית פנימה. בבתים רבים נהוג להחזיק קופת צדקה. לפעמים מגיע שליח של פיצה, או שצריך לשלם למישהו סכום קטן במזומן, והארנק פשוט ריק. עכשיו היד, כמעט באינסטינקט, נשלחת לקופת הצדקה הביתית כדי כביכול ללוות משם כמה שקלים.
תמיד עם כוונה ברורה להחזיר אותה מאוחר יותר כמובן.
ברור, ברור. אבל כשחושבים על זה לפי הכללים היבשים, האם זה בכלל מותר? הרי הכסף הזה, ברגע שנכנס לקופה, כבר מיועד לעניים. האם זה לא סוג של מעילה זמנית?
זו שאלה מעולה, וזה מעלה נקודה חשובה על הפער שבין בעלות מוחלטת לבין פרקטיקה שנועדה לעודד עשיית טוב. על פי ההלכה היבשה, ברגע שהכסף הונח בקופה, הוא אכן קנוי לעניים.
אז אסור לגעת בו?
כעיקרון אסור לשלוח לשם יד. אבל המקורות מראים שיש מנהג מודרני רווח מאוד, שמאפשר את ההלוואה הזו.
איך זה מסתדר?
ההצדקה לזה יושבת על עיקרון משפטי שנקרא לאו בית דין מתנה עליהם. הרעיון הוא שיש הסכמה עקרונית מראש מצד הסמכות ההלכתית המופשטת לאפשר לאנשים ללוות את הכסף.
הבנתי, אבל למה בעצם?
מתוך הבנה פסיכולוגית מאוד פשוטה. אם הקופה תהפוך לכספת נעולה שאי אפשר בשום אופן להיעזר בה בשעת חק קלה בבית, מה יקרה?
אנשים פשוט יפסיקו לשים שם כסף.
בדיוק, אנשים ירתו מלשים שם כסף מראש.
אז הגמישות הזו בעצם משרתת את המטרה הסופית. אנחנו רוצים שהקופה תתמלא.
נכון מאוד. היא מעודדת נתינה. ולעיתים קרובות, כשמחזירים את הכסף לקופה, הלווה אפילו מוסיף סכום קטן כהכרת תודה על כך שהקופה הצילה אותו באותו רגע.
אז העניים רק מרוויחים מזה.
לגמרי. קופת העניים מרוויחה מהסידור הזה.
מעניין. והטקסט גם הציע פתרון עוד יותר פשוט ואלגנטי כדי להימנע מכל הפלונטר המשפטי הזה. פשוט לעשות תנאי מראש, אפילו רק במחשבה שהכסף שמכניסים לקופה לא עובר רשמית לבעלות העניים עד שמרוקנים את הקופה בפועל ומעבירים את הכסף הלאה.
זה משאיר את הכסף בסטטוס של פיקדון פתוח בבית ופותר את כל הבעיה.
כן, חכם. וזה מוביל אותנו לעוד תחום יומיומי שרווי בחששות והקפדות. המטבח. הרבה פעמים במטבחים יש מתח עצום סביב הפרדת כלים. והנה, הטקסט מביא פסיקה שעשויה להפתיע בפשטות שלה.
כן, לגבי אפיית דג.
בדיוק. מסתבר שעל פי שורת הדין, מותר לאפות דג בתנור בשרי. אפילו אם בישלו בתנור הזה בשר באותו יום ממש, מה שנקרא בהלכה בן יומו. בתנאי אחד מאוד פשוט.
שהתנור והכלים נקיים לגמרי.
זהו, רק ניקיון.
פה טמון מסר רחב יותר שנוגע לאופן שבו בני אדם מפרשים חוקים. המקור מציין שיש הרבה אנשים שבוחרים להחמיר ומייחדים כלים נפרדים לחלוטין לדגים ולבשר או לתנורים שונים. וזה לגיטימי לחלוטין.
זה מראה על יראת שמיים.
נכון, אבל המסר שעולה מהטקסט הוא שחשוב מאוד לדעת מהי שורת הדין המקורית ומהי תוספת. המפתח, בעיקר הדין כאן, הוא פשוט הניקיון הפיזי של הכלים. הגישה הזו מזכירה שלא תמיד חובה להסתבך ולהפוך את החיים למסלול מכשולים.
כלומר, הפשטות במקומות שבהם היא מותרת היא הדרך הנכונה.
לגמרי. וזה יכול לשחרר הרבה מאוד לחץ סביב התנהלות יומיומית במטבח. לפעמים ניקיון יסודי עם סבון הוא כל מה שצריך.
פשוט ומעשי. עוד פרט פרקטי שעולה מהמקורות נוגע לצורך שלנו להגיד תודה, ברכת הגומל. זו הברכה שמברכים אחרי שיוצאים מסכנה, והיא למעשה התחליף ההלכתי לקורבן התודה שהיה מוקרב בבית המקדש.
נכון.
עכשיו, קורבן תודה, מטבעו ועל פי הכללים, היה חייב להיות מוקרב ביום ולא בלילה. לכן, לכתחילה, ראוי לברך גם את ברכת הגומל בשעות היום. אבל הטקסט מדגיש שבשעת צורך, למשל, אם אדם לא יפגוש מניין אנשים ביום, אפשר לברך גם בלילה.
ויש פה הבנה עמוקה של נפש האדם. תראה, למרות שהמקור ההיסטורי והפורמלי של הברכה קבעו לזמני היום של בית המקדש, ההלכה מכירה בכך שלוחות הזמנים של אנשים משתרים.
ואנשים צריכים לפרוק את הרגש הזה?
בדיוק. הצורך הנפשי והבוער להגיד תודה ששרדתי תאונה, או תודה שהבראתי ממחלה, לא תמיד יכול להיות בהמתנה מתוזמנת. הגמישות הזו מאפשרת לרגש ההודיה למצוא ביטוי לגיטימי ופומבי, גם אם התנאים האידיאליים לא מתקיימים במלואם.
זה יפה פה בעיניי. אוקיי, בואי נשנה הילוך קצת. דיברנו עד עכשיו על מטבחים, קופות צדקה ואולמות אירועים, אבל הטקסט של הרב הלוי לא עוצר שם. הוא לוקח אותנו למחוזות הרבה יותר רחבים, לשאלות שמקיפות את האנושות כולה.
נכון, לחלק הפילוסופי יותר.
כן. עולה במקורות סוגיה שהיא ממש פילוסופית באופיה, מה המעמד של תפילה של מי שאינו יהודי? כאילו, האם תפילה היא אינסטינקט אנושי שכלתני, ששייך לכל המין האנושי, או שזו חובה דתית שמיוחדת רק למי שצווה עליה באופן פורמלי?
זו סוגיה באמת עמוקה, והמקורות ניגשים אליה דרך שתי פרספקטיבות מרכזיות. מצד אחד, מוצגת גישת האור שמח. הוא טוען שתפילה נובעת מהשכל האנושי הבריא והטבעי.
אז זה משהו אוניברסלי.
לגמרי. כל אדם שמחובר למציאות מבין את התלות שלו בכוח עליון, ולכן התפיסה היא שגם בני נוח, כלומר כל אומות העולם, חייבים ברמה העקרונית להתפלל. התפילה היא שפת האם של הפגיעות האנושית?
מדהים. ומה הגישה השנייה?
מנגד, מוצגת גישת האגרות משה, שמסתכלת על זה יותר דרך הפריזמה החוקית. הוא טוען שאין חובה רשמית וממוסדת על מי שאינו יהודי להתפלל תפילה קבועה. כי אתה יודע, המוסד של תפילות קבועות הוא תוצר ספציפי של הברית עם עם ישראל.
אוקיי, אבל כאן זה נהיה באמת מעניין, כי הטקסט מביא את המסקנה של הרב הלוי, שיוצרת סינתזה מאוד אנושית בין שתי הגישות האלה.
כן, המסקנה שלו מאוד מחברת.
הוא אומר שגם אם אין חובה של תפילה קבועה וממוסדת, כאשר מדובר בשעה צרה, כשמישהו חולה, כשיש אסון טבע, כשקורסים תחת קושי כלכלי, ודאי שיש לתפילה של כל אדם, מכל רקע או אומה, מקום ותוקף. הזעקה האנושית לעזרה מתקבלת.
ויותר מזה.
כן.
הדיון שמרחיב וקובע שגם לאדם יהודי מותר ואפילו ראוי להתפלל על אדם שאינו יהודי שנמצא בצרה.
זה מסר אוניברסלי מובהק. הוא רואה בסבל האנושי מכנה משותף שחוצה גבולות לאומיים.
ומה שמרתק כאן זה איך המסגרת הזו רואה את הרחמים ככוח עליון שלא כפוף להגדרות צרות. אבל תראה, אם אנחנו מדברים על תפילה כביטוי של רחמים וחסד אולטימטיבי, המקורות לוקחים אותנו עכשיו למעבר די מאתגר.
אל הצד השני של המשוואה.
כן, אל מושג הצדק האולטימטיבי ולעיתים גם הנקמה.
שזה נושא לא פשוט.
בכלל לא. הפילוסופיה של הטקסט לא מתעלמת מהצדדים הקשים של הקיום. הכלל המוסרי והידוע הוא לא תיקום ולא תיתור. אדם נדרש לעקור מהלב את הרצון להחזיר רעה תחת רעה. אבל כשהטקסט מנתח את מלחמת מדיין המקראית, פתאום מופיע מושג של נקמה.
ולא סתם, אלא נקמת היי.
בדיוק.
רגע, פה אנחנו חייבים לעצור ולפרק את זה. בסיפור המקראי, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לקחת, במילים האלה, נקמת בני ישראל ממדיין. אבל כשמשה מסתובב אל העם, הוא מעביר את הפקודה, הוא משנה את המילים. הוא אומר להם לתת נקמת היי במדיין. למה השינוי הטרמינולוגיה הזה?
הטקסט מסביר את זה יפה. הוא אומר שהפגיעה בעם היא למעשה פגיעה בכבוד שמיים, מכיוון שהם נתפסים כבניו. זה ממש משול לאב שלא מסוגל להבליג כשפוגעים בילדים שלו.
הבנתי. אבל תקשיבי, זה מעלה אצלי תמרור אזהרה פסיכולוגי עצום. איך אפשר לסמוך על בני האדם לבצע פעולה אלימה של נקמה מבלי שהכעס האישי, הרוע או האכזריות הפרטית שלהם ישתלטו על האירוע? האם הטקסט באמת מאמין שדבר כזה הוא אפשרי?
זו בדיוק אבל בדיוק השאלה המרכזית שהמקורות מתמודדים איתה. והתשובה שלהם חושפת הבנה פסיכולוגית מבריקה. בגלל שמדובר בפעולה אלימה, מעצם טבעה, היה ציווי מפורש לא לגייס סתם חיילים או אנשים שמלאים בזעם.
אז את מי לקחו?
למשימה הזו נבחרו רק מה שנקרא אנשים מובחרים. כלומר, אנשים הידועים כצדיקים ובראי חטא בצורה יוצאת דופן.
למה דווקא הם? הרי הם לא בהכרח הלוחמים הכי אכזריים או יעילים בשטח.
נו, בדיוק בגלל זה. המטרה הייתה לוודא שהפעולה נעשית נטו לשם שמיים, כמעשה של עשיית צדק אובייקטיבי, ולא כפורקן של כעס או יצר נקמנות אנושי ופרטי.
זה מטורף.
כשאדם מקבל כוח ורישיון לפגוע, הסכנה שהחיה שבו תתעורר היא כמעט בלתי נמנעת. לכן הגישה המוצגת כאן גורסת שרק מי ששולט במידותיו לחלוטין, שאין בו טיפת כעס אישי, יכול להיות כלי שרת לצדק עליון.
מבלי שהנשמה שלו עצמו תושחת בתהליך.
נכון, הדרישה היא להילחם, אבל להישאר נקי לחלוטין מבפנים.
וואו, זו דרישה שהיא כמעט בלתי נתפסת. לעשות פעולה פיזית כל כך קיצונית, אבל להיות מנותק מכל אמוציה שלילית.
כן, דורש רמה רוחנית עצומה.
ואם כבר אנחנו מדברים על דברים שמשנים את הסטטוס המהותי שלהם, יש דיון מרתק וקצר בטקסט לגבי מלכודות בשבת.
נכון, נושא המוקצה.
כן, הכלל אומר שאסור לפרוס מלכודת בשבת מחשש לאיסור ציד. אבל מה קורה אם אדם פרס את המלכודת ביום שישי, ובמהלך השבת חיה נלכדה בה? ברגע הלכידה, המלכודת הופכת מיד למוקצה. כלומר, נאסר לחלוטין לטלטל או להזיז אותה, משום שהיא מקבלת עכשיו הגדרה הלכתית של כלי שמלאכתו לאיסור.
נכון.
עכשיו, במבט ראשון, למי שאינו בקי, זה נראה כמו איזה קסם מוזר. איך חפץ דומה משנה את הסטטוס שלו פתאום באמצע היום?
ההסבר לכך נעוץ בפילוסופיה עמוקה של חפצים וייעוד בהלכה. המערכת הרי לא בוחנת חפץ רק לפי החומר הפיזי שממנו עשוי, בין אם זה מתכת, פלסטיק או חוטים.
אז לפי מה?
היא בוחנת את הייעוד שלו בעולם בכל רגע נתון. לפני שהחיה נלכדה, זו הייתה רק רשת פסיבית. סתם חפץ. ברגע שהפעולה התרחשה במציאות, הלכידה עצמה, המהות של החפץ, השתנתה לחלוטין.
הוא קיבל תפקיד חדש.
בדיוק. זה הפך למכשיר צייד פעיל שעושה מלאכה שאסורה בשבת. המשמעות היא שהסטטוס של החפץ נגזר אך ורק מהתפקוד שלו.
ואם מדברים על מציאות מול תיאוריה, אי אפשר שלא להזכיר את הסיפור היפהפה שהטקסט מביא על רבי יהונתן אייבשיץ.
סיפור נהדר.
מסופר שכומר אחד, אדם משכיל וחריף, ניסה להתקיל אותו עם פרדוקס שנון. הוא אמר לרבי יונתן במקורות שלכם, יש שני כללים שנראים סותרים לחלוטין. מצד אחד, בפרשת יציאת מצרים נאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו.
ומכאן מסיקים שכלבים נותנים כבוד ולא מתנפלים על יהודים.
נכון. ומצד שני, קיים כלל שחובה על כל אדם, כולל רשעים ובורים, לקום ולעמוד מפני תלמיד חכם. אז שואל הכומר בחיוך מטריס, מה קורה כשתלמיד חכם מעולל צועד ברחוב ועובר ליד כלב?
מלכודת קלאסית.
כן, הוא שואל האם הכלב ממשיך לשבת בשקט כדי לא לחרוץ לשון, או שהוא חייב לקום על רגליו לכבוד התלמיד החכם.
החידה הזו היא קלאסיקה של מלכודת לוגית שנועדה לייצר סתירה, אבל התשובה של רבי יונתן אייבשיץ היא מופת של חשיבה מחוץ לקופסה.
מה הוא ענה לו?
הוא מסתכל על הכומר, לא נכנס בכלל לפלפולים תיאורטיים ולא מנסה להמציא חילוקים אקדמיים, הוא פשוט אומר לו, בוא נצא החוצה, נלך לשוק ונראה מה העם עושה, מה קורה במציאות.
פשוט הוא מבריק.
זו תשובה עמוקה מעין כמוה. המסר הוא שהחיים עצמם, המציאות בשטח, קודמים לפלפולים של פרדוקסים מחשבתיים. יש סכנה גדולה בהתפלפלות יתר שמנותקת מקרקע המציאות. אי אפשר לבנות תלי תלים של לוגיקה שמתנגשת חזיתית עם מה שאיננו רואות ברחוב.
שזה כלל זהב לא רק ללימוד, אלא לחיים בכלל. אל תלך לאיבוד בתיאוריה כשאתה יכול פשוט לפקוח עיניים.
בדיוק.
אוקיי, אז הגענו לחלק האחרון, שנוגע ממש לליבת פרשות ויקל ופקודי, ולדעתי כאן נמצא הלב הפועם של המקורות שלנו היום.
הפסיכולוגיה של השאיפות.
בדיוק. בואו נדבר קצת על הפסיכולוגיה של השאיפות האנושיות. הטקסט נפתח בשאלה שלוקחת אותנו ישר אל גן העדן, למה בעצם בני אדם לובשים בגדים? הרי כל בעלי החיים מסתובבים בטבע כפי שנבראו, זה נראה להם וליקום טבעי והגיוני לחלוטין. למה רק האנושות זקוקה לכיסוי הזה?
המקורות מציעים פה מסגרת מחשבתית תיאולוגית עמוקה. התפיסה המוצגת כאן היא שהבגדים, במקורם ההיסטורי-רוחני, נועדו להיות כפרה וכיסוי.
על מה?
על חטא עץ הדעת. ההסבר הוא שאדם הראשון נברא בדרגה רוחנית ופיזית מושלמת וגבוהה. לאחר החטא, האנושות חוותה סוג של נפילה וירדה מדרגתה. פתאום הגוף הפיזי והעירום הפכו למקור של בושה, כי הם ייצגו את אותו פגם, את החיסרון שנוצר.
אז הבגדים נועדו להסתיר את זה.
כן, לפי המסגרת הזו, הבגדים שניתנו לאדם הם בעצם סוג של חסד אלוהי שנועד לחסות על הירידה הזו ולהעניק כבוד מחודש. בעלי החיים, לעומת זאת, מעולם לא חטאו, מעולם לא איבדו את המדרגה המקורית שלהם, ולכן הם לא זקוקים לשום כיסוי, הם שלמים בטבעם.
וכאן זה נהיה באמת מעניין, כי הטקסט מחבר את רעיון הבגדים ככיסוי על חיסרון לבגדי הכהן הגדול שמתוארים באריכות בפרשת המשכן.
שזה בגדים מסוג אחר לגמרי.
נכון, בגדי הכהן הגדול הם לא סתם בגדים. הם מרהיבים, יקרים, עשויים זהב, תכלת וארגמן. הם מלאי הוד. המטרה שלהם היא כבר לא רק להסתיר בושה. הם מתפקדים ככלי שרת אקטיביים, שנועדו לקחת את האדם שלובש אותם, להעלות אותו מעל היומיום, ולהחזיר אותו לאותה מדרגה של קדושה ושלמות ראשונית שניטלה מהאדם הראשון.
זה מרתק לחשוב איך אובייקט חומרי יכול להוות מנוף להתעלות רוחנית.
לגמרי. והמחשבה הזו על התעלות מתקשרת ישירות לאחד הציטוטים הכי מדהימים בטקסט, שמובא בשם הרמב"ן, לגבי בוני המשכן. הרמב"ן מתעכב על הפסוק שמתאר את המתנדבים לבנייה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו. עכשיו, הוא מעלה תהייה היסטורית פשוטה. מדובר על קהל של עבדים שרק יצאו ממצרים. דורות של אנשים שעבדו בלבנים, בבוץ, בעבודות פרח קשות וגסות.
לא הייתה להם שום הכשרה מקצועית באמנות עדינה.
בדיוק. אז מאיפה פתאום, באמצע המדבר, צצו צורפים בזהב, אורגים מומחים ואנשים שיודעים לגלף עץ באומנות כזו מורכבת?
התשובה של הרמב"ן מפרקת לחלוטין את התפיסה הרגילה שלנו לגבי כישרון ויכולת. הוא לא אומר שהם עברו איזה קורס מזורז, ההסבר שלו הוא, הם פשוט רצו את זה יותר מכל דבר אחר.
פשוט רצו.
הטקסט מתאר שאדם שניגש לעבודה מצא בטבעו שידע לעשות כן. כלומר, העוצמה של השאיפה שלהם לקחת חלק בפרויקט הנשגב הזה, להשתתף בבניית משכן, היא זו שדחפה אותם לעשות את הצעד הראשון.
וברגע שהם עשו את הצעד...
ברגע שהייתה תשוקה אדירה והשקעה ראשונית של מאמץ להתנדב ללהרים את הכלים, הם זכו למה שנקרא סייעתא דשמיא, סיוע והשראה ממקור עליון שהשלים את הפערים הטכניים.
מדהים.
המסר הפסיכולוגי שעולה מכאן הוא עצום. לפעמים ההשקעה הראשונית והאומץ לקחת על עצמך משימה שנראית בלתי אפשרית, הם המפתחות שפותחים דלתות ליכולות רדומות שאדם אפילו לא ידע שקיימות בתוכו.
אז מה שיוצא מזה הוא שהשאיפה קודמת ליכולת ולא להפך.
בדיוק כך.
וזה מוביל אותנו בצורה חלקה לדיון העמוק שהמקורות מציגים על המתח שבין בינוניות לגדולה. מובא כאן פירוש של הבעל שם טוב לתפילה המיוחדת שהכהן הגדול היה נושא ביום הכיפורים. אחת הבקשות שלו הייתה, ולא יצטרכו עם ישראל זה לזה.
שזה בדרך כלל מתפרש כבקשה כלכלית.
נכון, אבל הבעל שם טוב מפרש את זה כבקשה פסיכולוגית מבריקה. הבקשה היא שהערכה העצמית שלנו וההישגים שלנו לא יימדדו רק מתוך השוואה לחולשות של אחרים.
שזה נטייה מאוד טבעית שלנו.
לגמרי. שאדם לא ישאב נחמה ויגיד, אני בסדר, כי לפחות אני טוב יותר מהבחור ההוא שנכשל. השאיפה צריכה להיות למצוינות וגדולה בזכות עצמנו, בסטנדרטים שלנו.
וזה דורש מאיתנו להסתכל ביושר על הטבע האנושי. תראה, בעולם הגשמי והחומרי, הנטייה התחרותית שלנו גורמת לנו תמיד לשאוף למעלה, או לפחות לרצות יותר ממי שסביבנו. אם לשכן יש מכונית מרשימה או בית גדול, הרצון הוא להשיג משהו דומה או טוב יותר.
תמיד מסתכלים על מי שיש לו יותר.
נכון, אבל בעולם הרוחני, הערכי, או בלימוד ובהתפתחות אינטלקטואלית, פתאום יש נטייה אנושית מאוד לעשות לעצמנו הנחות. להסתפק במועט.
להגיד אני קורא קצת, אני מתנהג בסדר, אני עדיף על פני מי שלא עושה כלום.
כן. הנטייה היא להסתפק בלהיות קצת יותר טוב מהכי גרוע, במקום לנסות לגעת בפסגה.
ואין סיפור שממחיש את המלכודת של הבינוניות טוב יותר מאשר משל המגיד מדובנה שמובא לקראת סוף הטקסט.
או, אני אוהב את הסיפור הזה.
מסופר על גביר, עשיר גדול, שחיפש את החתן המושלם והגאון ביותר לביתו. שדכנים הבטיחו לו שמצאו עבורו תהילוי כוכב עולה בעולם הלימוד. החתונה נערכת בפר רב, אבל אחרי תקופה קצרה, הגביר מתחיל לשים לב שהחתן המעולל מבלה את רוב ימיו בעזרה בעסקים, בניהול פנקסים ובשתיית תה בנוחות.
לא בדיוק לומד כל היום.
בדיוק. רק מעט מאוד זמן מוקדש ללימוד אמיתי ולהתעמקות. הגביר מתוסכל, ניגש לחתן ומתעמת איתו, אומר לו, הבטיחו לי עילוי, הבטיחו לי תלמיד חכם עצום ומה אני מקבל. החתן, בשיא התמימות והביטחון העצמי, עונה לו, אבל מה תלונות? תראה כמה אני לומד, זה עדיין הרבה יותר מהבן של הנפח ומהבן של בעל הפונדק.
בדיוק. הוא חושף פה את המנגנון הפסיכולוגי של הבינוניות. הוא מציב את הרף של ההצלחה שלו ביחס לאנשים שמראש לא שואפים לאותו כיוון.
ושוכח שהציפייה ממנו הייתה לגדולה.
הוא פשוט שכח שעבור גדולה אמיתית צריך להציב יעד עצמאי ואמיץ, ולא רק להסתפק במדד של אני יותר טוב ממישהו אחר שלא מנסה בכלל.
כדי לחתום את הקומדה הזו, הטקסט מביא אנקדוטה נגדית ומקסימה מהחיים של יגאל המאירי. הוא מתאר כיצד פגש ילד קטן שישב בשיעור דף יומי, שזה כידוע שיעור אינטנסיבי ועמוק בגמרא, שמיועד בדרך כלל למבוגרים.
לא חומר של בית ספר יסודי.
ממש לא. החומר קשה זה דורש התמדה מטורפת, וזה הרבה מעבר לרמה של מה שהילד לומד בכיתה הרגילה שלו. כשיגאל שאל את הילד למה הוא מתאמץ כל כך ולמה הוא לא הולך לשחק כמו כולם, הילד ענה בפשטות אדירה.
מה הוא אמר?
הוא אמר כי אני רוצה להיות גדול. כלומר, רצוני להיות אדם גדול, גדול הדור.
וואו. איזה יופי.
אז מה כל זה אומר בעצם? המסקנה שזועקת מכל המקורות האלה היא שמי שמציב לעצמו יעדים של קטנוניות או שמסתפק בבינוניות יחסית, יגיע במקרה הטוב לבינוניות. אבל מי שמעז לשאוף לגדולות, מי שלא מפחד להגיד אני רוצה להיות גדול, מציב את עצמו על מסלול חיים אחר לחלוטין.
והמסר הזה חוצה תקופות ונוגע לכל אדם. בין אם מישהו מנסה ללמוד שפה חדשה, לפתח קריירה מאתגרת, או פשוט להיות אדם טוב יותר. כשמכוונים למטרה נמוכה או אמצעית, נשארים שם.
אבל כשמכוונים לפסגה...
כשמכוונים לפסגה הגבוהה ביותר, עצם המאמץ והמתיחה של היכולות כלפי מעלה כבר משנים את המהות של האדם.
אז עברנו כאן חתיכת מסע. התחלנו מקרקע המציאות עם שאלות פרקטיות לחלוטין של חישוב תשלומים באולם אירועים חשוך.
דרך מתי מותר להיעזר בקופת צדקה.
ואיך הניקיון הפשוט מאפשר לאפות דג בתנור בשרי. משם העמקנו לשאלות אוניברסליות של תפילת האדם בעת צרה. התמודדנו עם הדרישה הבלתי נתפסת לטוהר כפיים וניתוק מרגשות נקם בעת עשיית צדק עליון, וראינו איך חפץ כמו מלכודת משנה את כל המהות שלו על פי הייעוד.
וסיימנו עמוק בנבחי הנפש
עם התובנה העוצמתית שבינוניות היא לעתים קרובות בחירה מודעת של השוואה נוחה, ושהגאונות מתחילה להעיר רק כשאנחנו מעזים להציב מטרה שגדולה ממידותינו הנוכחיות.
תקשיב, אם נחבר את כל זה לתמונה הגדולה, זה משאיר אותנו עם הרהור שמבוסס ישירות על אותם אומנים שבנו את המשכן, אבל לוקח את זה צעד אחד קדימה. ראינו שעבדים משוחררים, ללא שום הכשרה פורמלית, גילו בתוכם כישרון טבעי ויצירתיות פנומנלית, פשוט משום שהם הזו להציב לעצמם את המטרה השאפתנית ביותר שאפשר לדמיין באותו רגע, לבנות משכן.
אז מה המחשבה?
המחשבה שבנה מכך היא כמעט מטלטלת. אלו כישרונות, יכולות הנהגה או כוחות יצירה אדירים שוכבים ממש עכשיו רדומים בתוכנו. האם ייתכן שגאונות פנימית פשוט ממתינה בסבלנות רק בגלל שעוד לא נמצא פרויקט או השאיפה שמצדיקים את ההתעוררות שלה שבאמת יסעו את הלב למעלה?
איזו מחשבה מעדדת לסיום, הפוטנציאל מחכה למשימה הנכונה שתדליק אותו. תודה רבה על השיחה המרתקת הזו ועל הפירוק המעמיק והמשותף של כל הרבדים הכל כך שונים בטקסט הזה. היה תענוג לחקור את הרעיונות האלה יחד.
העונג כולו שלי.
ולכל מי שיצטרף אלינו למסע החקר הזה, תודה על ההאזנה. אפשר לקחת את השאלות והערעורים האלה להמשך היום. עד העיון המעמיק הבא, להתראות.